שלום וברוכים הבאים לדשא של השכן, הפודקאסט שנותן הצצה להייטק, פרק לכל תפקיד. אז חשוב לעקוב אחרינו בקבוצה בפייסבוק, הדשא של השכן מקף פודקאסט, ולכל מי שנהנה לשמוע אותנו בספוטיפיי או אפל, ללחוץ על פולו ולדרג אותנו. כך תוכלו להתעדכן ולעקוב אחרינו כשיש פרקים חדשים. מה קורה, חבר?
בסדר גמור, בסדר גמור. אנרגיות של סוף שבוע. יש לנו פרק שהרבה מאזינים ככה מחכים לו, Customer Success Manager.
אתה מרגיש שהם צלמים אותנו, זאת אומרת שאנחנו מחליטים.
יש לנו אורחים פה, יש אווירה באולפן.
אני מחכה לכפיים, כזה כמו בפרנדס, אתה יודע, שכזה...
בוא נוסיף בעריכה. ויאללה.
יאללה. אז... היום אנחנו נדבר על תפקיד ה-CSM, Customer Success Manager, אנחנו מחכים לתפקיד הזה כבר הרבה הרבה זמן, אנחנו רואים לפה מישהו תותח מחברה סופר מעניינת, אז אנחנו נראיין היום את דניאל, שעובד בחברת Redis, שמפתחת בסיס נתונים מהיר, המבוסס על קוד פתוח. כלומר, Redis הוא בסיס נתונים מסוג NoSQL, הפועל בזיכרון, in memory, והוא בסיס נתונים הפופולרי ביותר מקטגוריית NoSQL. אנחנו נדבר על כל הדברים האלה היום, אני חושב שזו חברה גם שהיא יחסית טכנית ומדברת על עולמות הדאטאבייס, אז יהיה לנו קצת הסבר על מה מדובר פה. אז קצת על הלוז של היום, אנחנו נדבר קצת על Redis והחלק של דניאל שם והתפקיד ביום יום, אחר כך נדבר על פרויקטים ואתגרים בתפקיד. לקראת הסוף אנחנו נדבר על החלק האישי, איך מגיעים לתפקיד ה-Customer Success Manager ולמה דווקא את התפקיד הזה, ובסוף money time וטיפ לסיום.
בוא נתחיל.
Shall we?
Yes, ותמה. מה קורה, דניאל?
מצוין, שלומכם.
בסדר גמור. בוא נתחיל בזה שקצת תספר על עצמך.
קדימה. אז אני דניאל, בן 36, אבא לשתי נינג'ות קטנות, בנות 7 ו-9, שדואגות שלא הילי משעמם לרגע. ומעבר לזה גם חובב יין מושבע, וגם מאזין להמון פודקאסטים. כל מיני תחומים.
הגעת למקום הנכון?
הגעתי למקום הנכון.
עכשיו אתה מהצד השני.
התרגשתי לבוא למקום הנכון. בעיקר בעולמות של טכנולוגיה והיסטוריה וקצת פילוסופיה, אבל הכל מהכל.
מגניב.
בגדול הקריירה שלי התחילה לפני קרוב ל-18 שנים בחיל האוויר. שירתתי ביחידה 180, היום היא כבר חלק מיחידת אופק, בעצם יחידה שמתעסקת בכל הרשת המנהלתית של חיל האוויר. ובעצם הייתי שם חלק מצוות שהתעסק בכל מה שקשור לעולם ה-IP, תקשורת. נתנו שירות לקרוב ל-4,000 משתמשי קצה בתוך הבסיס שלנו, וכמובן קישורים לכל מיני סביבות אחרות, תמיכה בסביבות פיתוח, בבסיסים אחרים וכו'. אחרי שסיימתי את השירות הצבאי, בעצם ככה נכנסתי לעולם ההייטק באופן רשמי, עם אותו הניסיון שצברתי בצבא. והתחלתי לעבוד באיזשהו סטארט-אפ קטן שהתעסק בעולמות הסלולר וניטור של חוויית משתמש בעולם הסלולר.
כ-Customer Success Manager או משהו?
לא, דווקא זה היה בתור התפקיד של Integration Engineer וSupport ועוד כמה דברים בכל זאת.
יותר טכני גם קצת.
כן, מאוד מאוד טכני. והשלב הבא אחרי זה בעצם היה מעבר לחברה שהיא הרבה יותר גדולה, גם בתחום התקשורת בעולם אחר, קצת של זווית אחרת של עולם התקשורת, בעצם בתור מומחה תמיכה, ואחרי זה גם מומחה מוצר באתר לקוח. משם התקדמתי בעצם שוב עדיין בעולם תקשורת הנתונים, אבל עוד פעם, מזווית קצת אחרת, זה תמיד היה, מה שמשך אותי היה ללמוד עוד, להרחיב את האופקים שלי, וגם להתקדם מבחינת התפקידים. בעצם עברתי לתפקיד של Escalation Engineer, ואז בעצם הגעתי ל-Redis, ושם אני נמצא וטוב לי.
מגניב. אז בוא נדבר באמת קצת על Redis, מה המוצר שאתה עובד עליו ומה החלק שלך שם בעצם.
מגניב. אז בעצם קצת על Redis וקצת על המוצר עצמו, אז כמו שהצגתם את זה, אנחנו מייצרים ותומכים במוצר של בעצם NoSQL Database, יושב in memory, מה שהופך אותו לנורא מהיר, סוגל להתמודד עם מיליוני קריאות, עם זמן תגובה של פחות ממילי סקנד אחד. אז Redis הוא דאטאבייס, NoSQL, אחד המהיר ביותר והאהוב ביותר בעולם, עם קרוב ל-5 מיליון הורדות ביום. תומך כמעט בכל שפת תכנות שקיימת בשוק, בגלל זה גם מאוד אוהבים אותו, וגם הרבה מאוד אנשים בעצם פיתחו בעצמם את אותן ספריות תמיכה, בגלל שרצו להשתמש דווקא ב-Redis. והוא בעצם המהירות שלו מאפשרת לטפל במיליוני קריאות בכל רגע נתון עם זמן תגובה של סאב מילי סקנד, והמוצר בסופו של יום הוא מבוסס על אופן סורס. יש לנו את המוצר אופן סורס שהוא קוד פתוח לכל המשתמשים, מי שרוצה גם תורם לו, אנחנו התורמים העיקריים שלו, וגם מובילים את הקוד הפתוח עצמו, ובמקביל יש גם את המוצר שהוא המוצר אנטרפרייז שלנו. שהוא מגיע בעצם בשני פלייבורים שונים, אחד הוא און-פרמיס, בעצם אנחנו מביאים את הסופטוור ללקוח, והוא מתקין את זה בסביבה שלו, מנהל את זה, תומך בכל מערכת הפעלה קיימת בערך, ומצד שני יש את המוצר שהוא המוצר SaaS שלנו, שנמצא בקלאוד, הלקוח בעצם לא צריך לדאוג לשום דבר שקשור להקים או לנהל את הרדיס שלו, כמה לחיצות וכמה דקות, ויש לו בעצם איזה סביבה שהוא רק הגדיר וצריך לצורך השימוש היומיומי שלו, וכמובן, כל מה, אנחנו דואגים לכל מה שקורה מאחורי הקלעים ומטפלים בהכל. יש לנו היום קרוב ל-9,000 לקוחות, עם הרבה כל מיני חברות קטנות שאני בטוח ששמעתם עליהם, חברות כמו אפל, נטפליקס, ויזה, Airbnb, מאסטרקארד וכו'.
רק מאות מיליוני משתמשים שצריכים מהירות קריאה גבוהה. כן.
עכשיו, כן. קשה לפעמים להמחיש את הדבר הזה, אז אני אנסה לתת איזושהי דוגמה לזה. תחשבו, למשל, אני אקח את דוגמה את נטפליקס. מאחורי הקלעים, א', יש לפני מאחורי הקלעים, יש מיליוני יוזרים שמנסים לעבוד עם האפליקציה בכל רגע נתון, לפתוח את הספרייה. וקודם כל יש להם את הלימיטציות של האזור שלהם, של הגיל שלהם, את כל הסינונים שמפעילים לגביהם, ובנוסף לזה יש כמובן את הספריות האינסופיות של הסרטים ושל הסדרות. עכשיו, הספריות האלה מחזיקות המון נתונים לגבי התכנים עצמם, אבל מה שמעניין את הלקוח זה התמונה והתקציר והשתי מילים על הסרט עצמו. בשביל שאפשר יהיה באמת לשלוף בכלום זמן כדי לתת את החוויית שימוש הכי טובה ללקוח, מחזיקים את כל המידע החם ברדיס, אז רדיס יכול בעצם להגיש את כל הבקשות הכי חשובות והכי מהירות שצריך להגיש, וכל שאר הנתונים אפשר להריץ במקביל, כשזמן הטעינה הוא טיפה יותר ארוך ולא מורגש ללקוח.
מגניב. אז הבנו בעצם מי היא רדיס ומה המוצר, ומה החלק שלך שם?
אז בעצם אני חלק מקבוצת ה-Customer Success ברדיס, כל האנשים בקבוצה הם technical account managers, כי המוצר שלנו הוא מאוד טכני, ואנחנו בסופו של דבר, הלקוחות קצה שאנחנו עובדים מולם ישירות, זה אנשים מאוד טכניים ביום-יום שלהם, אנשי DevOps, אנשי SRE, ארכיטקטים של מערכת, ואנשים שיודעים בדיוק מה המוצר שלהם עושה, ומתעסקים בחלק הטכני של המוצר עצמו. מה שאנחנו עושים זה בעצם בצורה מאוד מופשטת, זה לדאוג לכל מה שקשור ל-retention, ל-renewal ול-growth של אותם הלקוחות הקיימים שיש לנו, שבמילים מאוד פשוטות זה לוודא שהלקוח הוא בעצם לקוח מרוצה, שהוא מקבל את השירות הכי טוב ואת המקסימום value מהמוצר שהוא קנה.
קול. אז אמרנו את זה, כמו שאתה אומר, כזה ב-15,000 רגל. בוא באמת ספר לנו קצת איך אתה רואה את התפקיד של ה-Customer Success ומה, איך נראה יום בחיי Customer Success Manager.
קם בבוקר.
טכניקל.
טכניקל Account Manager. כן. אז אני אתחיל דווקא מהצד השני של איך נראה יום עבודה, ואז אני אנסה לסגור את זה באיזשהו משפט אחד. אז העבודה שלנו בעצם מתמקדת בלקוחות שקנו את המוצר, ואנחנו מתחילים את כל התהליך עם הלקוחות בתהליך של אונבורדינג. אחד הדברים הכי חשובים זה קודם כל להכיר את הלקוח, להכיר מול מי אנחנו עובדים, מי אנשי הקשר, מי התפקידים שלהם, על מה כל אחד אחראי, להתחיל להבין מה הלוחות זמנים שלהם, ולהבין לעומק ממש את הלוחות זמנים שלהם. זאת אומרת, לא עכשיו בגדול אני רוצה להיות בפרודקשן מחרתיים, אלא מה בדיוק אתה הולך לעשות בכל שלב, כדי שאני אוכל לעזור לך בצורה הכי טובה, ולוודא שאתה מגיע לשם, ואנחנו לא מפספסים. הכל בסוף קם ונופל על תיאום ציפיות. דואגים להבין מול הלקוחות, כחלק מהתיאום ציפיות הזה, מה חשוב להם, מה הדגשים שאנחנו צריכים להבין. זאת אומרת, למשל, חשוב לנו סקיוריטי, חשוב לנו מהירות, חשוב לנו ביצועים. זה לכולם חשוב, אבל צריך להבין בדיוק מה ה-KPI'ים שאתם מגדירים בשביל הצלחה, כדי שאנחנו נוכל לוודא שאנחנו עומדים בכל הדברים האלה, כחלק מאותו תיאום ציפיות.
נראה לי בדיוק, ה-KPI'ים זה התיאום ציפיות הכי מקצועי שיכול להיות.
כן. ואז בעצם אנחנו עושים את זה בכמה סשנים, נורא תלוי בגודל הדיפלוימנט, נורא תלוי בכמות המעורבים מצד הלקוח, לפעמים אנחנו עובדים מול ארגונים הרבה יותר גדולים, ואז יש, אתה יודע, כל אחד אחראי על איזשהו תחום מאוד ספציפי, וצריך לעבוד מול כולם ולרכז את זה מול כל הגופים השונים. החלק ההמשכי של זה, זה בעצם פגישות פעם בכמה זמן קבועות, שהם מגדירים ביחד עם הלקוח מתי אנחנו הולכים להיפגש, לעשות איזשהו צ'קאפ מצד אחד, לראות שהכל תקין, שבעצם שהוא נמצא עכשיו בשלב של אדופשן, ושעובר כבר לשלב של הפרודקשן, האם הוא נתקל באיזשהם קשיים. יש לקוחות שלפעמים אוהבים לנסות לשבור את הראש ולפתור את הדברים בעצמם, זה גם נורא אופי של אנשים בחלק מהמקרים, ואנחנו רוצים באמת לוודא שהם לא שורפים את הזמן שלהם, כי כבר ראינו לא מקרה אחד ולא שניים, אנחנו בדיוק בשביל זה אנחנו שם, בשביל לעזור להם להימנע מכל הדברים האלה, לא להגיע למצב שהם מגיעים עם הראש בקיר כבר.
כשאנחנו עדיין מדברים על תהליך הכניסה שלהם, תהליך האונבורדינג, זאת אומרת, השלבים הראשונים שלהם עם המוצר.
נכון, אבל שוב, זה אף פעם לא, זה לא משהו בינארי, כן? כאילו, אתה מגיע לשלב של פרודקשן, אתה לפעמים מתחיל מלואוד מאוד נמוך, ואז אתה מעלה את הלואוד, ואתה מגלה עוד דברים, או שאתה מוסיף עוד פיצ'רים, מוסיף את זה לעוד מחלקות בחברה שמתחילות לעבוד עם אותו רדיס.
זה לא שחור לבן, זה הדרגתי.
זה עולם מאוד דינמי ודברים משתנים, וצריך לוודא בעצם שהכל עובד בצורה חלקה, או שפתאום, אתה יודע, נכנס איזשהו פיצ'ר, איזושהי דרישה מהמוצר, אני חייב לתמוך ב-TLS עכשיו, מאתמול להיום.
מגניב.
אז איך עושים את זה בצורה הכי חלקה?
אז ביום-יום בעצם יש לקוחות שאתה אחראי אליהם, אתה איש הקשר, או ה-Customer Success היהודי להם, Technical Account Manager, ואתה מנסה לראות שהם עושים את תהליך הכניסה, תהליך האנבורדינג, בצורה הכי טובה, ואתה בשבילם.
נכון.
יש לי שאלה, אני מאמין שבתור customer success, אתה עובד עם המון המון לקוחות, מתקשר לך לקוח, היי, אני, תקשיב, יש לי בג בפרודקשן, תקן לי את זה עכשיו. איך אתה באמת מנווט את כל השיחות האלה עם הלקוחות, ובעצם, כאילו, איך היום-יום הזה נראה?
אז תראה, כל מה שקשור לבאגים בפרודקשן ודברים שלא עובדים לנו עכשיו, יש לנו קבוצה של customer support שמתעסקים בדיוק בסיטואציות האלה, והם המומחים לזה, של לפתור ללקוחות את הבעיות, אנחנו מגדירים את זה, כל מה שקשור לברייק פיקס, הם הצוות כיבוי והצלה שלנו, שיודעים לפתור את כל הבעיות. ברגע שהם סיימו לעבוד עם אותו לקוח, פתרו את הבעיה, כאילו הכל חזר להיות תקין, שם אנחנו נכנסים לתמונה שוב. למה? אנחנו רוצים להבין, א', איך הגענו בכלל לסיטואציה הזאת, האם אנחנו יכולים להציע להם פתרונות בשביל לשנות ארכיטקטורה, לשנות שימוש במוצר עצמו, להגדיל, להקטין, לשנות כל דבר, כדי שהם באמת יהיו מוכנים ולא יצטרכו להתמודד עם הבעיות האלה בפעם הבאה.
הבנתי, אבל אתה יודע, יש מצבים לפעמים שכאילו, אתה יודע, כיבוי והצלה לא זמין, או שלא נותנים זה, אז אני מאמין שבאמת אתה שם לתת את החום והאהבה, אפשר לקרוא לזה כשתמיד צריך.
אנחנו מאוד משתדלים לא להיות כחלק מה-line of fire, כי אנחנו גם לא צוות שעובד 24-7, והלקוחות מבינים את זה. אנחנו לרוב נמצאים קרוב גיאוגרפית לאיפה שהלקוחות נמצאים, אבל יש לנו את היום עבודה שלהם, כמו שגם להם, technical support הם 24-7, והם עובדים מסביב לשעון, מעבירים ביניהם משמרות, אנחנו עובדים בצורה שהיא יותר פרויקטלית מול הלקוחות שלנו.
מגניב, תודה.
קול, אז הבנו ככה מה אתה עושה בתפקיד, ועבודה עם הלקוחות, ומה אתה עושה ביום-יום. בוא באמת תנסה לתת לנו איזשהו פרויקט או אתגר ככה, שנוכל לצלול קצת יותר לעומק ולהבין את עומקם של דברים.
מגניב. אז היה איזשהו בעצם, אחרי שהתחלתי לעבוד ברדיס, ואחרי שכבר נכנסתי לתפקיד, אז קיבלתי את אחד הלקוחות הראשונים הגדולים שהתחלתי לנהל אותם, לקוח שכבר היה זמן מה עם רדיס, וכבר עבד איתנו כבר כמה שנים, וחווה אי אלו תהליכים וסיטואציות, וזה לקוח שגם הלך וגדל כל הזמן, בקצב מאוד 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 יפה. עכשיו, ברגע שלקוח, השימוש שלו ברדיס גודל, ואני מדבר גם על כמות המידע שהוא שומר ברדיס, וגם על ה-throughput, מה שאנחנו קוראים, זאת אומרת, כמה פעולות הוא מבצע בכל רגע נתון. וקצב הגידול שלו בעצם היה כל כך גדול, שהוא ניסה לפצות על זה, בעיקר בלקנות מאיתנו עוד ועוד ועוד, אבל בלי לעשות שום שינויים מהצד שלו. עכשיו, הדברים האלה הם לא סקיילבילים בצורה הזאת. יש גבול למה אתה יכול לקנות בכסף ומה אתה יכול לפצות עליו עם תוכנה או עם חומרה, אבל אתה חייב להתאים את הקוד שלך שהוא גם הוא יהיה סקיילבילי לשימוש עצמו. אז הם המשיכו וגדלו, וכעבור, לא יודע, משהו כמו חצי שנה, הם כבר הגיעו למצב שאמרו, תקשיבו, אנחנו צריכים לגדול שוב. אמרתי להם, בואו נעצור שנייה. אני רואה כבר לאן זה הולך. גם ככה אנחנו כבר באיזושהי סיטואציה ש, שקשה לנו לתחזק את זה כבר, בגלל קצב הגדילה שלכם. אנחנו צריכים לחשוב ולהבין איך אנחנו בעצם מתקדמים לשלב הבא בצורה הכי בטוחה והכי טובה שאפשר, קודם כל בשבילכם. כן? אתם האחרונים שרוצים אירועים בפרודקשן, לכם זה כואב הרבה יותר מאשר לנו, ואני רוצה שבאמת לא יהיו לכם את הסיטואציות האלה. אז ישבתי ביחד, קודם כל עשיתי עבודה תחנה מקיפה מבפנים, ובעצם הצעתי להם שתי אופציות איך בעצם אנחנו מתקדמים לשלב הבא. האופציה הראשונה הייתה יקרה יותר, שהיא מאפשרת פחות גדילה עתידית, או לפחות הגדילה היא לא חלקה באותה מידה, אבל מצריכה מהם מינימום מאמץ מבחינת פיתוחית אצלהם. האופציה השנייה הייתה דווקא יותר זולה, ומאפשרת להם גדילה שהיא מאוד ליניארית וכמעט אינסופית, כי הם פשוט צריכים לעשות שינויים שהם לא מרחיקי לכת, אבל
בכל זאת שינויים, והם צריכים לעשות.
והם צריכים לעשות את זה, ואתה יודע, זה מבחינת פיתוח, זה הפיתוח קודם כל אוהב לעבוד על פיצ'רים, כי משם גם מגיע הכסף בדרך כלל, אף אחד לא רוצה לתחזק קוד קיים, או לעשות שינויים בקוד קיים, בלי איזשהו צורך אמיתי, אבל ברגע שישבנו והסתכלנו על כאילו מה התועלת לעומת כאילו בשתי האופציות, הם הבינו טוב מאוד של אנחנו כבר לא יכולים לקנות את זה בכסף, זה כבר לא הפתרון הנכון בשביל ללכת קדימה.
זה כנראה גם בכסף, רק לא אאוטסורס או בכסף שהם משלמים לכם, אלא משהו קצת יותר עם ניהול פנימי.
נכון, בדיוק. אז הם כמובן שהם בחרו את האופציה השנייה הזאת עם כל היתרונות שלה, וגם כמובן עם חלק מהחיסרונות שלה. אבל, לא אבל, אלא ישבנו ביחד איתם ובנינו את זה, פירקנו את זה לשלבים. עשינו תוכניות שהן היו קצרות טווח, מה אנחנו חייבים לטפל בו קודם כל ולעשות עכשיו, ומה אנחנו יכולים לקחת ולדחות את זה קצת, ולעבוד על זה בתור תוכנית יותר לטווח ארוך. עכשיו, לטווח ארוך, אני מדבר על כל התהליך הזה לקח קרוב לשמונה חודשים מרגע שהחלטנו על התוכנית, ועד שהם מימשו אותה עד הסוף. וזה כלל על לא מעט שלבים בדרך, וצריך היה לעזור להם בעצם לנהל את זה, וכמובן לתמוך בהם תוך כדי זה כל הזמן. זה היה שינוי ממש לא פשוט, הם היו צריכים לעשות שינויים בארכיטקטורה של איך הם מנהלים את המידע שלהם ברדיס, הם היו צריכים להחליף ספרייה, לעבור לספרייה אחרת שתמכה בפיצ'רים הרבה יותר יעילים מבחינת העבודה שלה מול רדיס, וכמובן הייתי צריך לתמוך בהם מבחינת הידע ואיך לעשות את השינויים האלה בצורה הכי נכונה, כדי שהם יוכלו לעשות את זה במינימום זמן.
ואתה ליווית אותם הרבה גם לפני השינוי, כאילו מה שעובר לי בראש פשוט זה שכדי שתוכל לשכנע חברה שלמה או לפחות האנשים שאתה עובד מולם בצד השני, הם צריכים לסמוך עליך מראש, הם צריכים, כי אם היית מגיע ככה בחור החדש שאומר אוקיי, בוא נשנה את הכל ואתם צריכים לעשות חלק מהעבודה, אז כנראה שלא היו מסתכלים על זה ברצינות.
לגמרי, אני מסכים איתך לגמרי, זה הכל בנוי על מערכות יחסים ועל אמון, ואמון לוקח זמן לבנות, וקשה לבנות, להרוס אותו מאוד קל, ומאוד מהר. עבדתי איתם, אני חושב, שנה לפני זה, פחות או יותר, זאת אומרת, לקחתי איזשהו, הם נועלו על ידי מישהו אחר, עשינו איזשהו תהליך חפיפה ומעבר של חודש או חודשיים, ואז אני בעצם לקחתי הובלה מלאה עליהם, והמשכתי לעבוד איתם. בוא נגיד שעשרה חודשים לפני שהתחלנו את כל השינוי הגדול.
אותי מעניין לדעת, כאילו, יובל קצת נגע בזה, אבל מעניין אותי לדעת, כאילו, בסופו של דבר, כמו שהוא אמר, כאילו, אתה אומר לחברה, תקשיבו חבר'ה, אנחנו לא נפתח את המוצר הזה בשבילכם, אלא אתם צריכים לבוא פנימית ולסדר שם איזה משהו כדי שנתמוך בכם. איך באמת לוקחים דבר כזה, אתגר, כמו שאמרת, ועושים אותו נכון? כאילו, מה הטיפ או מה הדרך לעשות את זה נכון? כאילו, מה שהיה לך בפרויקט הזה?
זה בעיקר להבין מי הלקוח שנמצא מולך, מה היכולות שלו, ולתקשר איתו בצורה הכי שקופה. חשוב מאוד להבין שבמקרה של רדיס, ואיך שהארגון החליט לבנות ולהתייחס לקסטומר סקסס, אנחנו לא מונעים ממחירות. שזה לאו דווקא דבר שהוא מאוד אופייני בתעשייה, זה מאוד משתנה מחברה לחברה ומתפקיד.
נשמע כמו משהו טהור כזה.
סליחה. אנחנו קצת מתייחסים לעצמנו בתור המצפון של גוף המחירות. המטרה היא בסוף להיות ה-Trusted Technical Advisor של הלקוח. אני מעדיף לחסוך ללקוח עלויות בטווח הקצר, בשביל לבנות איתו את האמון, ושהוא יוכל להרגיש שהוא עובד מול מישהו שבא לתת לו פתרון טכני, שבא לעזור לו לנצל את המוצר במקסימום ולהוציא ממנו את כל היכולות ואת כל הפיצ'רים, בין אם הוא מכיר אותם ובין אם לא. ובטווח הארוך, אתה יודע, ברגע שאתה מרגיש שלא מנסים למכור לך כל הזמן, אז אתה בא בצורה הרבה יותר פתוחה והרבה יותר נקייה, כשאתה כן צריך משהו מהצד השני.
נייס, אז הגענו לעומקם של דברים, ואני חושב שזה באמת אתגר מאוד מעניין, כי אמנם התפקיד הוא מאוד טכני, והוא כנראה מה שנתן לך את ההבנה של מהם הפתרונות הכי טובים, אבל בסוף הפיצוח הוא אנושי במערכת יחסים, וזה בדיוק השילוב בין שני הדברים. ובואו נעבור קצת לנימה יותר אישית, אחרי שדיברנו על הרבה דברים שבמהותם הם טכניים, ובוא תגיד לנו למה בחרת דווקא בתפקיד הזה.
אז זה מצחיק, כי לא באמת בחרתי את התפקיד הזה, הוא יותר בחר אותי, וזה בעצם היה חלק מהסיטואציה שגם הקורונה הביאה איתה. אז אני לא יכול להגיד שבחרתי את התפקיד, זה יותר היה שילוב שהתפקיד בחר אותי והסיטואציה שהקורונה הביאה איתה, אבל ללא ספק אני נשאר ברדיס וטוב לי ברדיס ובתפקיד שאני נמצא בו, בעיקר בזכות המנהל שלי וגם מנהלים שמעליו. יש לנו מצד אחד גיבוי מלא לכל דבר שאנחנו עושים, ואנחנו גם שותפים מלאים בכל התהליכים שאנחנו עושים, וגם לי וגם לשאר אנשי הצוות שלי, יש לנו גיבוי גם להיות חלק פעיל, כמו שאמרתי, בתהליכים עצמם, ומצד שני גם ליזום המון תהליכים. זה עבודה שהיא מאוד מפרה.
קול. רומנטי משהו שהתפקיד בחר בך. איך הגעת לתפקיד? קצת סיפרת על זה בהתחלה, אבל נשמח אם כזה תזכיר לנו בקצרה, וגם אחרי זה תטבל את זה בשביל המאזינים, במה לדעתך צריך כדי להגיע לתפקיד כזה.
אוקיי. אז התחלתי בהתחלה ברדיס בתפקיד אחר, בתפקיד של של Escalation Engineer. זה היה מעבר מאוד טבעי מהתפקידים הקודמים שעשיתי בעברי. אבל עם הזמן, הצרכים של החברה השתנו, וגם מצד שני, אני תמיד חיפשתי איזושהי הזדמנות להתפתח הלאה ולעשות דברים שהם יותר מתאימים לאופי שלי. אז בעצם הציעו לי לעבור לתפקיד הזה. זה היה להיות הראשון בצוות חדש שקם בתוך Redis, תפקיד של CSM. וזה נובע בעיקר מזה שרדיס מאוד מעודדת ניוד פנימי בתוך החברה, ותוך כדי כמובן התחשבות גם בצרכים של העובדים וגם בצרכים של החברה, אבל זה משהו שהוא מאוד ערכי בתוך רדיס.
מאוד ערכי ובריא, יש לציין.
לגמרי. בסופו של דבר זה טוב לכולם, אתה יודע, לאבד טלנט זה מאוד קל, אבל ברגע שבן אדם רוצה לעשות איזשהו שינוי, זה או שאתה מאבד אותו לגמרי, או שאתה מוצא לו איזשהו מקום שזה עושה טוב לכולם.
נכון.
מצד שני, זה גם היה אתגר בשבילי, גם להיות ראשון בקבוצה, וגם לעשות תפקיד שהוא קצת לצאת מאזור הנוחות שלי. מצד אחד הוא מאוד טכני, אז יש לי רקע לזה, מצד שני, יצא לי לעבוד המון עם לקוחות בעבר, אז זה היה שילוב די טוב.
מגניב, ואם אנחנו מדברים על מה צריך כדי להגיע לתפקיד כזה, אז מה עולה לך בראש? מה היית מציע למאזינים?
זה תפקיד שמשלב הרבה מאוד יכולות של soft skills, בעצם לדעת לעבוד מול אנשים, לדעת לקרוא סיטואציות, להבין איך הארגון עובד, להיות חלק מתוך תהליכים, כי שוב, אנחנו כן מייצרים נקודות מחירה, וכן מייצרים הזדמנויות עסקיות בשביל החברה, אבל אנחנו גם חייבים לעשות את זה בצורה חכמה. הדבר האחרון שאני רוצה לעשות זה למכור ללקוח משהו שהוא לא צריך. אני צריך להבין שהוא צריך את המוצר הזה, ושזה מתאים מבחינת היכולות של המוצר, וגם עונה לדרישות שלו.
מגניב. סבבה, אז אני חושב שבאמת גם נתת ככה כמה נקודות, ומה שמעניין אותנו, גם הזכרת שהתפקיד הוא טכניקל, ומאוד עוסק בפן הטכני, ובעצם השאלה היא, האם Customer Success Manager, או למיניהם, הם בעצם פחות או יותר אותו תפקיד בחברות השונות, כן או לא?
ממש לא. אני חושב שזה יכול להיות עניין של שמיים וארץ בין חברה לחברה, וזה בדרך כלל נגזרת של א', איך החברה והארגון עצמו רואה את קבוצת ה-Customer Success, האם זה עכשיו מנוע מחירה נוסף שלנו, או שזה גוף שקודם כל דואג ל-retention של הלקוחות, ואז זה בעצם משנה לחלוטין את האופי היומיומי. מצד שני, קודם כל, גם המוצר קובע בסוף האם יש צורך טכני או לא, ועד כמה המוצר טכני עצמו, וכמובן גם מי המשתמשי קצה.
קול. אז עכשיו אנחנו עוברים לפינה שאנחנו הכי אוהבים, פינת המאני טיים, שבה ליד ייתן לנו קצת לגבי הסקירה, לגבי התנאים בשוק, ב-Customer Success, בתפקיד Customer Success Manager.
Alright, so היום אנחנו נדבר על חברת ג'ולט, שלשעבר ג'ולט עשתה באמת סקרי שכר מאוד מאוד מגניבים, ואנחנו נשאל מהו השכר המקובל עבור תפקידי Customer Success. אז על פי נתוחים ונתונים שבוצעו על ידי אתר All Jobs, נראה כי השכר המוצע בישראל לתפקידי CSM עומד על 13,523 שקלים חדשים. כשמפלחים את השכר המוצע לפי שנות ניסיון, ניתן לראות כי נציגי ה-Customer Success, בעלי ניסיון של שנה עד שלוש שנים, ירוויחו לרוב מסכורת חודשית של בין 9,000 שקל ל-12,000 שקל. כשהניסיון קופץ לשלוש עד חמש שנים, המסכורת החדשה עומדת על כ-10,000 שקל עד 14,000 שקל. ואם אני מעל חמש שנות ניסיון, השכר אומר על בין 14,000 שקל ל-20,000 שקל. חשוב להגיד שמהנתונים האלה אני לא בטוח שזה גם כולל בונוסים, אז מה שרשום פה מדובר בתפקיד אשר לרוב מעורב בתהליכי עסקאות שנתיים, לכן בדרך כלל השכר הכולל מחולק לרבעונים ואף לבונוסים שנתיים. אז Customer Success מנוסה מאוד, המטפל בעסקאות גדולות יכול להגיע לדרגות השכר הגבוהות בארגון, כאשר מחשבים את השכר החודשי יחד עם הבונוס השנתי בחלוקה לחודשי השנה, כ-25,000 שקלים עד 45,000 שקלים בחישוב חודשי, שזה פער מאוד משמעותי לבין מה שאמרתי ממש לפני שנייה. נכון לדוח האחרון שהציגו לינקדין בהתייחסות לתפקידי CSM, נראה כי השכר החציוני הוא 88,000 דולר בשנה, וזה נתון מאוד מאוד חשוב, כי תמיד שאנחנו לוקחים ממוצע אל מול חציון, יש לנו איזושהי השוואה כדי להבין בעצם שחציון נותן לנו איזושהי משמעות של להבין שבעצם ממוצע בנוי ממספרים מאוד גבוהים, מספרים מאוד נמוכים, וחציון זה משהו שקצת יותר ניתן להבין מהו הסכום האמיתי.
נכון. אנחנו מדברים על ממוצע, זה מתנהל בחברות שונות, ותפקידים שונים שהם קצת יותר technical oriented, פחות technical oriented, בצורות שונות, אבל זה הדבר הכללי.
אנחנו רוצים לתת פרספקטיבה על שכר, אין מה לעשות, כל האצבעות המאשימות האלה שומרות לנו,
מנסים, בגלל זה ההסתייגויות.
אין מה לעשות, רוצים לדעת.
הרבה כוכביות, אבל הנה קיבלתם, 30,000. בקיצור, סתם. אחלה, אז אחרי שנתנו את הסקירה הזאת, ותודה לליאד, נעבור אליך דניאל, ובפעם האחרונה, שתיתן לנו איזשהו טיפ סיום.
אחד הטיפים הכי טובים שאני יכול לחשוב עליהם, זה להתייחס ללקוחות בתור מערכות יחסים, לכל דבר. ולקוחות, ומערכות יחסים זה לא ספרינט, זה מרתון. וחשוב להתייחס לזה ככה, לדעתי.
מצד אחד אני אוהב את הטיפ, מצד שני, גנבת לי את התובנה הכי חשובה, שמש רשמתי לעצמי שזה מדובר במערכות יחסים. אז או ששידרת לי את זה, או שזה באמת הדבר הכי חשוב שהבנתי מהפרק. אז באמת אחלה של טיפ. ניתן כמה תובנות קצרות שמתחילות ב-היי, מדובר במערכות יחסים. בסוף זה גם הידע שמוביל לפתרונות, אבל זה בסוף אנחנו אנשים, ונגיד המהלך באמת שהצלחת לעשות הוא מבוסס אמון שרכשת לפני. חשוב להכיר מאוד טוב את הלקוח, מי הוא, מה הוא, איך הוא עובד, מי האנשים שעובדים בצד השני, ואתה בעצם האיש שמוביל את הדבר הזה מול הלקוח בחברה. כשכל הדברים האלה בסוף מתכנסים לתיאום ציפיות, כמו שאמרת בהתחלה, שה-KPIs או המדדי ביצוע הם התיאום ציפיות הכי נקי ומקצועי שניתן לעשות. מגניב, אז ככה סיימנו את הפרק שהיה מעניין מאוד. פרק נוסף הגיע לסיומו, אני רוצה להפנות אתכם המאזינים לדף הפייסבוק שלנו ודף הלינקדאין שבו אנחנו מפרסמים את כל הפרקים וגם את כל הטיפים שהיו בפרק, וכמובן נשמח לשמוע אתכם, את התגובות שלכם, את השאלות שלכם, מה מעניין אתכם, מה אהבתם בפרק, שתפו אותנו. משוב תודה על ההזנה, תודה ליד, תודה דניאל, ומקווים שעזרנו לכם להכיר קצת יותר טוב את הדשא של השכן. נתראה בפרק הבא.